רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב, היום בתוכנית ננסה להבין מדוע חוסמים לנו נתיבים בדרכים לצורך עבודות, אבל לא מבצעים שם עבודות. בטח תשימו לב מעכשיו לכאלה אם אתם תהיו בנסיעה. אנחנו גם נקבל הצצה על פיתוחים חקלאים חדשים, החדשנות בחקלאות היא תמיד מרתקת. ננסה להבין גם מה עומד מאחורי התשדירים של הביטוח הלאומי. האם הם ממש מבקשים שנפנה אליהם? ממתי גוף שנותן שירות רוצה ממש שיפנו אליו? נדבר גם על סטארט-אפ ישראלי שיעזור לנו לקבל המלצות האזנה למוזיקה. נדבר על שירי מחאה של שנות ה-80. האם אז אומנים העזו יותר? צעקו יותר? היה עולם יותר טוב? או שסתם יש לחלקנו נוסטלגיה לשנות ה-80? נדבר גם על תוכנית חדשה במהדורות סופש בטלוויזיה. האם המתכון הרגיש לתוכניות פאנל ומהדורות בכלל רלוונטיות? תוכנית כולה עטופה במוזיקה שערך הלל אברמוביץ', על ההפקה אמילי חביב ועידן ריבר, טכנאי שידור גל ססטיאל. שנה למהפכה בסוריה, בוקר טוב לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטה פתוחה ואוניברסיטת בן גוריון.
אהלן יורם, בוקר טוב.
הנה, חלפה לנו שנה, מה שאנחנו עברנו בשנה הזאת, אבל גם השכנים בצפון עברו שנה מעניינת.
נכון, אני חושבת שזאת שנה מכוננת בתולדות ההיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון ובוודאי בתולדות סוריה. תראה, אנחנו מאוד מתקשים לקבל מנהיגים בדמותו של השארה או ג'ולה, אני צריך להחליט איך אנחנו רוצים לקרוא לו ואני אסביר גם למה.
כן.
לנו כאנשי מודיעין, כחוקרים, כדיפלומטים, מאוד קל עם דמויות שטוחות. אנחנו רוצים איזה נסראללה כזה, שאנחנו יודעים בכל רגע נתון מה הוא חושב לגבי ישראל ומה התוכניות שלו, ואז יש לנו אופני פעולה מאוד ברורים מולו. ואז מגיע אדם כמו השארה, שאנחנו יודעים בוודאות שההיסטוריה שלו היא לא נחמדה, היה פרס של 10 מיליון דולר על ראשו מצד האמריקאים, ופתאום ברגע שהוא לוקח את מושכות השלטון לידיו, הוא מתנהל באופן הכי מצופה ממנהיג חדש, שפועל לפי ספר המנהיגות האולטימטיבי.
כן.
אז נכון שבאמת קוראים תחת שלטונו דברים איומים, כמו הטבח באלאווים ובדרוזים, אבל לפחות על פי ההצהרות שלו ועל פי תגובות העולם המערבי והערבי, יש פה אמונה מאוד גדולה שמדובר בזן חדש של מנהיגים. עכשיו, אני רוצה להזכיר לך שהוא נמצא בקטגוריית גיל וסגנון שהיא מתחילה להיות יותר ויותר רלוונטית למזרח התיכון. זאת אומרת, הוא בגיל בערך של מוחמד בן סלמן, הוא בגיל בערך של האמיר הקטרי, ושלושת המנהיגים האלה בעצם עומדים בראש מדינות שיש להן השפעה קריטית על המזרח התיכון, ולפחות שלושתם מדברים בשפה מאוד אטרקטיבית למערב.
כן.
שפה של פיתוח כלכלי, של שיתופי פעולה עם המערב ועם העולם הערבי, שפה מאוד פרגמטית, שפה אנטי-מלחמתית גם כלפי ישראל, שפה ששמה דגש על האחדות, על הלאומיות. צריך לזכור שיש פה שלושה מנהיגים, גם מוחמד בן סלמן, גם האמיר הקטרי וגם השארה, שבעצם מפתחים לאומיות שהייתה מאוד רדומה לפני שלטונם. לפני מוחמד בן סלמן לא הייתה לאומיות סעודית, אף אחד לא דיבר על המרכיב הסעודי בזהות שלו, וגם לא במקרה הקטרי בצורה כל כך בולטת, ובהחלט יכול להיות שסוריה תחת השארה תהיה מדינה שהאזרחים גאים להיות בה, ותמיד הייתה גאווה סורית, אבל תחת שלטונו של אסד היא נדחקה הצידה.
ואנחנו מסתכלים על מישהו שאם רק נכבד אותו ונחשוד בו, נהיה במצב הכי טוב. למה כל כך חשוב לחוקרים ובטח למקבלי החלטות לקבל את הדמות השטוחה הזאת, כמו שציין, דמות שברור מה היא תעשה?
פשוט מתוך נוחות, זה בדיוק העניין. תראה, אני אסביר לך גם למה היא מתכוונת. יש פה בעצם מדינה שנמצאת בפוסט טראומה, ועידן ה-worst case scenario נמצא בסיאו.
כן.
זאת אומרת, יש תחרות מי חוזה תסריט יותר גרוע למדינת ישראל, כדי שיוכל להגיד בבוא היום, הנה, כן. אני דיברתי על זה כבר קודם. מה הבעיה עם זה? הבעיה היא שה-worst case scenario הוא אומנם תסריט, אבל אם פועלים לפיו, הוא בהרבה מאוד מובנים יוצר מציאות.
כן.
ולכן, אם ישראל תגיד, אוקיי, אני מתייחס לאדם הזה כג'ולני, כטרוריסט, שבסך הכל נמצא במעטפת של חליפה, אז כל איתות על שינוי מהצד הסורי בעצם מתקבל בעדיפה מצד ישראל. אנחנו לא מקבלים את השטויות האלה, אנחנו יודעים בדיוק אם יש לנו הישג, אנחנו עטורי ניסיון, לא מוכנים להתנהל לפי המציאות החדשה. ואז בעצם בהחלט יכול להיות שגם אם המציאות הזאת באה ואומרת לנו, רגע, יש פה משהו מאוד משמעותי וחשוב, תקשיבו רגע, אנחנו לא נדע להתייחס לזה. עכשיו תוסיף לכל זה, ועוד פעם, אני לא רוצה לדבר רק על המקרה הסורי, אלא על איזושהי תופעה ישראלית ביחס למזרח תיכון. תוסיף לזה, זה התנסות ישראלית שהיא בעיניי דוחה, דוחה.
מה זה אומר?
דוגמה, יושב רון דרמר, שהוא אחד הבכירים בממשלת ישראל, כרגע לא, אבל הוא אחד הבכירים, ומכנה את, במין איזה לג, צחוקים של החבר'ה כזה, מכנה את השאר הדיקטטור, הוא משווה אותו לסרט של סאשה ברון קוהן, כן. שנקרא הדיקטטור, שמבוסס על דמותו של קדאפי, כן? כן. עכשיו, אתה באמת חושב שזה הדבר הכי נכון לנהל קשר חשאי מדינה, שאולי יסתיים באיזשהו הסכם ביטחוני, ובו בזמן ללגלג על המנהיג החדש הזה ולהגיד שהוא כמו קדאפי, או כששר בכיר בממשלת ישראל מדבר על הסורים, על הסעודים כאלה שיודעים לרכוב על גמלים, ויוסי שלי, שגריר ישראל באיחוד האמירויות, מתנהל בצורה הכי בזויה ששגריר יכול להתנהל שם, עד כך שהמדינה שבה הוא מתארח אומרת לישראל, קחי אותו אליי חזרה הביתה. אי אפשר להתייחס רק למקרה הסורי, אנחנו צריכים להבין שלישראל יש אחריות מאוד משמעותית על איך שנראה המזרח התיכון, והאחריות שלה היא בעיקר באה לידי ביטוי בנזק שהיא יוצרת, ולא בפוטנציאל או בהזדמנויות.
אנחנו בתוכנית דיברנו איתך על המשך הסכמי אברהם, עוד אז התרעת יותר לפני יותר משנה שאנחנו נפספס את המשך הסכמי אברהם בעצם. נראה היום שאנחנו בחוץ, זהו? כלומר, האמריקאים ממשיכים בלעדינו, הסעודים יקבלו?
תראה, תמיד הם מתייחסים אליי כאוכרת ישראל.
לא אוכרת, צריך לשים את התמונה כמו ש...
יש גישה מאוד ברורה. הגישה אומרת כך, אם מדינה או אדם או ארגון לא בודק קודם כל את עצמו, לפני שהוא רץ לאשים אחרים, לא יהיה שום שינוי, או שהשינוי יהיה לרעה. ולמה אני מתכוונת? תראה את המצב האבסורדי שבו אנחנו נמצאים. מדינת ישראל צריכה להחליט לאן פניה. וההחלטה הזאת היא החלטה אסטרטגית, היא צריכה להבין מה התפקיד שלו במזרח התיכון, היא צריכה להבין איזה תפקיד של יחסים היא רואה עם מדינות ערב, היא צריכה להבין מה היחסים שלה עם המדינות הכי חשובות לה, שזה מצרים וירדן, אבל היא בוחרת לא לעשות את זה. ובזה שהיא בוחרת לא לעשות את זה, זה אומר שמישהו אחר יחליט בשבילה.
וזה מה שקרה לנו.
נכון, עכשיו, מה הסיטואציה הזויה שאנחנו נמצאים בה כרגע? אנחנו בנינו כל השנים על זה שהקשרים שלנו עם ארצות הברית מבוססים על דמוקרטיה, על ערכים משותפים, על אידיאולוגיה ליברלית, והנה בא נשיא ארצות הברית שביבי כל כך אוהב אותו, ומראה לנו שהאידיאולוגיה היא לא רלוונטית, והערכים לא רלוונטיים, ודמוקרטיה זה קשקוש של חוקרים שיושבים באקדמיה ולא מבינים כלום, ומה שבסוף חשוב זה מה שאני רואה לנכון כחשוב. אז אם אני רואה צ'ק של טריליון דולר שמגיע מצידה של קטר ומצידה של סעודיה, אז המדינות האלה הופכות להיות נכס, וישראל הופכת להיות נטל.
וזה מה שקורה כרגע?
זה בדיוק מה שקורה.
אנחנו לא הלכנו...
זה
לא...
עובדה. שאנחנו שומעים את מה שאנחנו רוצים לשמוע, לא את מה שאומרים לנו. סעודיה בשנתיים האחרונות חוזרת בכל פורמט אפשרי ואומרת, לא תהיה התקדמות לעבר נורמליזציה אם לא תגידו לנו איך אתם רוצים לנהל את הסכסוך הישראל-פלסטיני. עכשיו, אם אתם כמדינה ריבונית רוצים לנהל את זה רק באופן צבאי, סבבה, אנחנו לא בסיפור. אם יש איזשהו נתיב דיפלומטי אופציונלי שאתם שוקלים אותו ברצינות, לא לחרטט אותנו כמו שאתם תמיד עושים, אלא באמת לשקול את זה ברצינות. אז אוקיי, אז נשב לשולחן המשא ומתן ונדבר. בינתיים ישראל מצפה שיתנו לה הכל בלי שהיא נותנת שום דבר, וסעודיה נותנת ומקבלת, זה כזה פשוט.
לא נתנו משהו כבר דוקטור יארי, כי בסוף בסוף אמנם החליטו בשבילנו, ולא בדיוק אנחנו היינו שם, למרות שהנהנו בראש כן, אבל בעצם כל היוזמה הזאת עכשיו של תוכנית 20 הנקודות, בסוף הדרך מדברים על מדינה פלסטינית או עתיד פלסטיני, אין פה בעצם הסכמה של ממשלת ישראל, או בשתיקה או במעשה, לזה שיש פה איזה, האיתות הזה, זה אותו איתות שהסעודים חיכו לו כל הזמן, שנוטט לפחות שזה הכיוון.
ממש לא, ממש לא. מדינת ישראל מתנהלת אחרת לגמרי מהתוכנית של טראמפ. היא מתנהלת בצורה בריונית ואלימה מאוד בגדה, היא מדברת בצורה מאוד ברורה על התיישבות בעזה, ומי שאומר את זה זה שרים בכירים בממשלת ישראל, ואי אפשר להגיד, אוקיי, אבל זה לא ביבי. אין דבר כזה, זה לא ביבי. אלה הפנים של ממשלת ישראל הרשמית שמדברת על התיישבות בעזה. זאת מדינה שעומדת בראשה הממשלה, שאומרת בצורה הכי ברורה שיש, אין סיכוי בעולם שתקום פה איזושהי מדינה פלסטינית. עכשיו בסדר, אין בעיה, אם זה מה שאת חושבת, אוקיי, לכי עם זה. אבל אל תצפי שמדינות מפרציות שתלויות ביציבות של האזור הזה, כדי למשוך משקיעים זרים וכדי למשוך תיירים, יקבלו את הדרישות הישראליות להמשיך לפתור את הסכסוך הזה באמצעים אלימים, ואתם תבואו ותשקמו. עכשיו, יותר מזה, יש פה מציאות שהיא כל כך קטסטרופלית בישראל, כי עכשיו בעצם באים ואומרים לישראל, תראי, את הרס, את תבני. ומה שאומרות לה בצורה הכי ברורה, קטר וסעודיה ואיחוד האמירויות, אנחנו לא נשים שקל אחד, דולר אחד, בנמל תעופה, בשכונות, בתשתיות, בכבישים, בעזה, שזה אינטרס ישראלי שישקמו אותה, אם אין לנו הבטחה שעוד חצי שנה, שנה, שנתיים, לא יהיה פה עוד צבא של מלחמה, ויש בזה הרבה מאוד היגיון.
אבל אנחנו גם לא יכולים...
טריליוני דולרים על אזור שעוד שנייה וחצי יפציצו אותו עוד פעם.
אבל אנחנו גם לא יכולים להבטיח שום דבר עם החמאס עוד שם.
לגמרי, אבל, אבל מה שאנחנו לא
מבינים... זו הטרגדיה, כן.
זה שהאינטרס של מדינות ערב הפרגמטיות ושלנו הוא בדיוק, אבל בדיוק אותו אינטרס. הבעיה היא עם השיטה הישראלית, הבעיה היא עם האמירות הכפולות, הבעיה היא עם ההתנסות, הבעיה היא עם זה שאנחנו לא מסוגלים לדבר איתם בצורה שבאמת מקדמת דברים, אנחנו באים אליהם בדרישות, אנחנו רומסים את כבודם, אנחנו מתעלמים לגמרי מכל הסוגיות הרגישות שלהם. זאת הבעיה. אני חושב שהם לא מבינים את מרחב המגבלות שלנו. מרחב המגבלות שלנו הוא בערך כמו מרחב המגבלות שלהם, ולשלהם יש הרבה יותר קשיים, כי יש להם גם דעת קהל שמאוד מאוד מאוד עוינת את ישראל, והיא לא הייתה כזאת עד לפני שנתיים. כן. אז תדע, אפשר לעבוד במשותף. השאלה היא פשוט איך עושים את זה.
דוקטור מיכל יערי.
אנחנו עושים בצורה מאוד גרועה לצערי.
נקווה לבשורות יותר טובות. אבל ניקח את זה שלפחות יש לנו מנהיג, אם אני חוזר לנושא שפתחנו, מנהיג בסוריה, קודם כל, שזה כבר משהו, כי פחדנו שזה יהיה אוסף של שבטים וחמולות. כרגע נראה שיש מנהיג, ודבר שני, שהוא מנהיג שמעדיף להיות פרגמטי מול המערב, ולא בדלן שמתחבר רק עם איראן, סין ורוסיה.
נכון מאוד.
דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה רבה.
תודה לך,
ירום,
יום טוב,
ביי ביי. הנה זמרת יהודיה ממוצא סורי. פאולה אבדול, הידעתם, straight up. כן, פאולה אבדול, השם לא נשמע לכם יהודי, אבל היא זמרת יהודיה ממוצא סורי. בטח קורה לכם הרבה, אתם נוסעים בכביש, הולכים במדרכה, אתם רואים חסימות לצורך עבודות, שזה בסדר גמור, עבודות, אנחנו צריכים עבודות בתשתית, אבל העבודות לא מתבצעות. לא רק בערים, גם בדרכים הבין-עירוניות, או עם נתיב סגור, אין עבודות, אין עובדים, אולי רק נדמה לנו. בוקר טוב לעורך דין יגאל לוי, לשעבר בכיר בשירות הציבורי.
בוקר טוב, יורם, לך ולמאזיני.
בגלל שקראתי טור שלך שכתבת בנושא הזה בשבוע שעבר, פתאום התחלתי לשים לב שזה ככה, אבל האם זה באמת כך או שרק נדמה לנו שלא עובדים?
תראה, אני כמוך התחלתי לשים לב פתאום שבכל מקום שאני נוסע, אין לך את כל הנתיבים, תמיד חלק מהנתיבים חסומים. נסעתי רחובות, נס ציונה, לחולון, הכל חסום, הכל חסום. וברגע שאתה נתקל בכבישים חסומים, אתה מחפש את לעקוף את זה. אתה מנסה לנסוע, אתה מגיע לכל מיני שכונות שבחיים לא היית בעיר שלך, וגם הן חסומות וכולם מגיעים לשם. אתה לא... נדמה לך שרק אתה שם לב לזה, פתאום אתה רואה שכולם נתקעים, אתה לא יכול לתכנן את הזמן שלך.
אבל נתחיל...
פעם ידעת,
נתחיל...
יורם, פעם ידעת כן. שאתה בשעות מסוימות, אתה יודע, יש פקק. היום אתה לא יכול לדעת. היום אתה לוקח טווח ביטחון, אתה נחסם. אתה יוצא בבוקר, אתה נחסם. אתה יוצא בצהריים, אתה נחסם. אתה לא יכול לתכנן את הזמן שלך.
בסדר, אבל אתה ואני צריכים שיפתחו לנו תשתיות, לא משנה אם זה ביוב, הנחת כבלים, חפירת מטרו, רכבת קלה, מטרו, נו, נראה שיחפרו מטרו, רכבת קלה, נתיב תחבורה ציבורית, כל העבודות האלה מבורכות, נסכים על זה.
על זה אנחנו מסכימים, ולכן נראה לי שגם אנשים לא מתרעמים, כי הם גם רואים את השלטים היצירתיים על הגדרות האלה, לא יודע, מנס ציונה, נס תחבורתי, בראשון לציון, ראשונים בתחבורה, בכל עיר אתה תראה את הנתיבים חסומים ואת השלטים היצירתיים האלה, וכל אחד מאיתנו אמר בלב בדיוק את מה שאתה אמרת עכשיו, יורם. משקיעים בתשתיות, זה מצוין, אנחנו אפילו מברכים על זה. אבל פתאום שמתי לב שגדרות יש, אבל עובדים אין. כשאתה מסתכל מעבר לגדרות, אתה לא רואה שעובדים כמעט, אני אומר בהכללה כמובן.
כמובן, כן.
אבל זה לא חוכמה לחסום את הנתיבים, אבל אף אחד לא עובד שם, ואם מישהו עובד שם, אז זה ממש לפרק זמן קצר. אני לא מבין למה לא עובדים 24 שעות ביממה. או מודיעים לנו שעכשיו הכביש הראשי בנתניה יהיה חסום 5 שנים. למה 5 שנים?
אני מניח למשל, אני מקווה, כשרשות או נתיבי ישראל עורכים מכרז, אז יש פרמטר של מחיר, אבל אני מקווה שיש פרמטר של זמן השלמת העבודה.
זה מה ש... אני מקווה. אני חושב שזה המילה הכי חשובה במה שאמרת. בעצם זה מה שהניע אותי לכתוב את המאמר, ואני מניח שמה שהניע אותך להתקשר אליי. כולנו יודעים שלמדינה מותר לחסום כבישים. כי זה הסמכות שלנו, דן, נתיבי ישראל, משרד התחבורה, מותר להם לחזור לחזור. המטרה היא ראויה, כמו שאתה אומר, לפתח את התשתיות. אבל לצד זה אתה, לא יודע, אני מניח שהמאזילים שלך יודעים שאתה גם עורך דין בנוסף לכל התפקידים שלך.
לא, אני מצניע את זה, אז מה יש להתפאר מזה.
אתה מצניע את זה, אני עכשיו עושה לך אוטינג. אז אנחנו בדרך כלל נעצרים ברמה הזאת שאנחנו אומרים, מותר למדינה לעשות את זה, וזה לתכלית ראויה, אבל זה פוגע לנו בזכות מאוד בסיסית.
האם...
פוגע לנו בחופש התנועה.
אני חושב איתך, השאלה... כן, בבקשה.
ואז באה השאלה האחרונה, הבאה, שבה אני מבקש מהציבור להתמקד. האם הפגיעה בנו נעשית במידה הראויה? האם נעשית בצורה סבירה? האם היד לא קלה על ההדק? האם בכל מקום שאנחנו באים ואנחנו רואים שהנתיבים חסומים, ואנחנו לא מסוגלים לנסוע בעיר שלנו, אנחנו לא מסוגלים לנסוע בין הערים. האם באמת מישהו בדק שבאמת עובדים שם? האם צמצמו את הפגיעה בציבור למינימום הנדרש כדי לפתח את התשתיות ולצמצם את הפגיעה בחופש התנועה שלנו? אני לא בטוח בדבר הזה.
מה אני יכול לעשות בתור תושב, אזרח, ואני עושה את ההפרדה בין הרשות המקומית שלי, שיש לי הרגשה שברשות המקומית יקשיבו לי אולי קצת יותר, אולי לא. לא יודע, אבל לעומת כביש בין עירוני, מה אני יכול לעשות?
אני כן הייתי לוקח את זה למישור המשפטי, מכיוון שפגיעה בציבור רחב יותר קלה למדינה, כי אין פרצוף מולם, ולכן גם הפתרון צריך להגיע מהציבור. ובגלל שציינת את הרשות המקומית, אני חושב שהרשות המקומית היא הכתובת שלנו, היא הכתובת שלנו, גם אם היא לא זאת שאחראית על הנזק שנגרם לנו, היא מעורבת בזה, היא גם מופיעה על השלטים, והיא הכי קשובה לנו. אני כן הייתי מציע לכל אחד שעובר ליד כביש חסום, ושהוא לא יכול לנסוע ורואה שלא עובדים שם, להתלונן בפני הרשות המקומית. להתלונן בפני הרשות המקומית, ואני אדייק את זה. לא להתלונן שהכביש חסום. כי מי שיכנס עכשיו לאתר הרשות המקומית או יתקשר, כמו שאני עשיתי, הוא ישמע את אותה תשובה גנרית. אנחנו קשה עכשיו, קל אחר כך, זה למען הציבור. יש להם תשובה מוכנה לשאלה הכללית, כמו שאתה ציינת בתחילת השיחה, למען שיפור התשתיות.
כן.
אני מציע להתמקד בשאלה ספציפית. הייתי בשעה זאת וזאת ברחוב הרצל. למה לא עובדים? מתי צריכים לעבוד? וברגע שנמקד את זה בשאלה הזאת, ואולי אפילו גם נחייב אותם להציב לצד הפרסומת העצמית שהם עושים להם על הגדרות, ותאריך היעד, מתי יסתיים הפרויקט בעוד 20 שנה, לכתוב כמה עובדים אמורים להיות ובאיזה שעות צריכה להתבצע עבודה. ברגע שלרשות תהיה התחייבות בפני הציבור, מתי צריכה להתבצע עבודה וכמה עובדים צריכים להיות, היא תהיה חשופה כבר לתביעה. היא תהיה חשופה לתביעה, ואז יכול להיות שהנזק לא ישתלם להם. לא ישתלם להם.
כן, אז זה מודעות ציבור ופנייה שלנו. אני מקווה שיש פרמטר במכרזים ובחוזים שאומר שצריכים לצמצם את הפגיעה בציבור עד למינימום, ואם הקריטריון הזה לא קיים בחוזים, ומישהו לא מפקח ואוכף, אז אין לנו סיכוי. בסוף יש קבלן שצריך לעמוד בלוחות זמנים, הוא צריך גם לצמצם את הפגיעה כמה שאפשר בציבור, אני לא יודע, אני באמת לא יודע אם סעיף כזה קיים, אם מישהו מפקח עליו. לאור התוצאה שאתה מצביע בטור, כנראה שלא.
אני מניח שבמכרזים, אני אעשה לך עוד אאוטינג, אתה היית גם רגולטור בכיר בשירות הציבורי, ואני מניח שיש לחץ מאוד כבד בהיבט הכספי. זאת אומרת, במכרזים כאלה, אתה יודע, יש את הבדיחה הידועה ששואלים אסטרונאוט, מה הוא חושב שנייה לפני שהוא טס לחלל, אז הוא אומר שאני חושב שהחללית מורכבת מ-100,000 חלקיקים, שכל אחד מהם נרכש במכרז ציבורי שהמחיר עליו היה זול ביותר. ואני חושב שזה גם המצב פה. המחיר הוא פקטור מרכזי, החשבים בכל משרד ממשלתי מפעילים את ההשפעה שלהם. הפגיעה בציבור היא מאוד כללית, כי אנחנו רואים שלט כללי שאומר, הפרויקט יסתיים בעוד 5 שנים. כן. 5 שנים זה המון זמן. אני מציע כן להעמיד אותם בפני החובה לציין על גבי הגדרות שהם חוסמים לנו את הנתיבים, כמה עובדים אני מצופה שאני אראה שם. אני יש לי עוד חשש שיש 5 עובדי, מה שהיה פעם מצ, היום זה נתיבי ישראל, 5 עובדים כאלה עם סרבלים בכל הארץ שעוברים,
אגב,
פרויקט לפרויקט.
כל מי ששיפץ,
אותם אנשים בכל הארץ.
כל מי ששיפץ אי פעם דירה או בנה נכס, יודע שהוא יכול לסגור עם קבלן, אבל הקבלן אחרי זה מוצא את עצמו עובד בעוד עבודות, ומה שנקרא, לפעמים בא, לפעמים לא בא, לפעמים...
זה בדיוק התחושה שהייתה לי כשראיתי את זה. מגיע הקבלן, שובר לך את הקיר במטבח, אתה לא יכול כבר לגור, ואז הוא נעלם לקחת עבודה אחרת. אני חושב שזה מה שקורה, שיבואו, שיעבדו. אני מזכיר לך, יורם, שהעבודות האלה בדרך כלל הם גם ברחובות הראשיים, המסחרים, לא באיזה שכונת מגורים, שאתה תפריע למנוחת השכנים. אפשר לעבוד הרבה שעות, אפשר לעבוד מסביב לשעון, ולגמור את העבודות האלה.
כשרוצים, אגב, מקבלים היתר מהרשות המקומית לעבוד גם בשעות הלילה, גם באזורי מגורים. הטור שלך...
אני עובר בלילה, עובר ביום, עובר בצהריים, אז בבוקר מוקדם להם מדי לעבוד, בלילה מאוחר להם, בצהריים חם להם. אין לי מושג למה, אבל אין רציפות בעבודה, ואני אומר... מה שאני חושש שעכשיו מי ששומע אותנו יתחיל להתעצבן, כי הוא יתחיל לשים לב למה
כן,
שאנחנו מדברים.
כן, זה בדיוק מה שקורה, זה מה שקרה לי בגלל הטור שלך, אבל תשמע, קודם כל הטור שלך פתאום הציף לי נושא שלא לא, לא עוסקים בו יותר מדי, אז קודם כל תודה רבה, ונתת פה כמה עצות לנו כאזרחים מה לעשות, ומספיק המודעות וגם הערנות, וברשויות המקומיות יש בסוף אנשים שאנחנו בוחרים אותם כל 5 שנים, אז אני מאמין שהם קשובים לנו, ואני... נאיבי,
יורם,
אולי...
שנייה, רק אולי אני רוצה גם להודות לך.
לא צריך.
אני רוצה להודות לך לכם, שכל 6 בבוקר אתם עוסקים באמת בנושאים, גם תרבות, גם פסיכולוגיה, גם צרכנות, גם תיאטרון, גם סרטים, דברים שבמקומות אחרים כבר אנחנו כמעט ולא שומעים, התקשורת השתלטה על הנושאים הכבדים באופן טבעי, אבל אתה מקפיד כל יום 6 בבוקר לעסוק בדברים שמעניינים את הציבור בשוטף, כל הכבוד לכם, אנחנו
רבה.
נמשיך להזין לכם, תמשיכו לעשות עבודה טובה.
תודה רבה, עורך דין יגאל לוי, לשעבר בכיר בשירות הציבורי, תודה רבה לטור ולתורנות.
שלום, ביי,
טוב. תודה רבה רבה. אז כמו ששר ריי צ'ארלס, hit the road, יאללה.
חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100 FM.
תחום שאנחנו מאוד אוהבים בתוכנית חדשנות, אבל חדשנות זה לא רק סייבר, פינטק או דפטק, גם חקלאות. אני חושב שיש משהו בחדשנות, בחקלאות, שמחזיר אותנו לשורשים הציונים שלנו ומחבר אותנו לקרקע, תרתי משמע. בוקר טוב לאלחנדרו שכמן, מנהל פורטפוליו גלובלי בחברת הזרע סידס.
בוקר טוב.
גם המבוא שלי וגם משם החברה אפשר לנחש למי שלא מכיר מה עושה חברת הזרע סידס, אבל בוא תספר לנו בכמה מילים.
נכון, חברת הזרע סידס בעצם היא חברה שמפתחת, מייצרת ומשווקת זירי ירקות בארץ ובעולם.
אז זה תחום שדורש חדשנות כי אנחנו רוצים מזון יותר טעים, או כי העולם מתייבש, או גם וגם?
גם וגם וגם וגם. קודם כל, עצם העניין שאנחנו מייצרים טעמים חדשים, בהגדרה זה כבר חדשנות.
כן.
זה דבר ראשון. באמת, האתגרים שציינתם, אתגרים נכונים, זה... שינוי אקלים, מחזור בכוח אדם, התמודדות עם מחלות, זאת אומרת, זה אתגרים בלתי פוסקים, שגם החקלאי וגם הצרכן הסופי מתמודדים, ונתמודד בעתיד ביתר סט.
וחשוב להגיד, דווקא אחרי כמה ימים קשומים, אנחנו מדינה שמרגישה היטב את ההתחממות הגלובלית, אנחנו מתייבשים.
מתייבשים, למרות שמתייבשים, הייתי אומר שכיום יש לנו פתרונות עם התפלה וכו', או מחזור מים. יותר האתגר הוא ההתחממות, זאת אומרת, צמח הוא גם ייצור חי, כמו שלנו קשה לחיות בחום גם לצמח, ולצמח אין לו מזגנים, אז באמת האתגר הוא יותר, הייתי אומר, ההתחממות, או תנאי קיצון, באמת, זה אתגרים שהולכים ומתאמצים.
ובאמת באמצעות הזרעים המתחדשים, החדשנים שלכם, אז יהיו זנים, או יש זנים שהם פשוט יותר עמידים, הם יוכלו לעמוד בגלי חום, יכולים לעמוד בגלי קור, תלוי במדינה?
זה המטרה, זה הכיוון, אבל עוד פעם, זה אתגר לא פשוט ולא טריוויאלי, רק לסבר את האוזן, לפתח זן חדש, לוקח ממוצע 10 שנים, באמת זה תהליך ארוך, יקר, אבל אנחנו בהחלט, אנחנו משתמשים בטכנולוגיה מתקדמות, בעצם זה אולי כמו שבפתח שלך נשמע חברת זרעים, זה חברה שעוסקת עם טרקטור וחורש וקוצר עם מעגל, ממש לא. אנחנו באמת, בכל המאפיינים של חברה הייטק, עם השקעות מאוד גבוהות, עם פיתוחים מאוד ארוכים, בשימוש בטכנולוגיה מתקדמת, אז אנחנו מקווים שעם כל השילוב הזה של חדשני, נצליח באמת בסוף להגיע ליעד, אבל היעד הוא בהחלט מאתגר.
וכמובן המטרה היא כל העולם ולא רק ישראל, אז אם יש מדינות שמתייבשות, אם יש מדינות שחוות אקלים קיצוני, זה גם משהו שאתם מתמקדים בו?
לגמרי, בעצם אנחנו בעצם עובדים, אנחנו חברה ישראלית, מתכוונים בשוק המקומי, אבל הפעילות שלנו היא עולמית, 140 מדינות, זאת אומרת, כן, אנחנו מסתכלים בכל העולם, ולמעשה כל העולם יש לו 200 אתגרים, ההתחממות בכל העולם, מחלות יש בכל העולם.
רציתי לדבר איתך.
מחזור כוח אדם, זה עוד אתגר משמעותי בתעשיית החקלאית.
הנה, שני דברים שלא חשבתי עליהם לפני השיחה. קודם כל, כוח אדם, זה אומר לגדל זנים שמה שיותר קל לקטוף אותם או לטפל בהם. לדוגמה, בעולם הענבים שאני מכיר, היה צריך לבוא לדלל ענבים לפני הבציר.
זה גם, זה בדיוק הנקודה. בעצם היום, קודם כל, הכוח אדם הולך ומתייקר, והוא התשומה העיקרית של מגדל, 40% מהעלויות של מגדל זה כוח אדם. אבל מעבר לזה, גם בכל העולם קשה למצוא ידיים עובדות, אנשים לא יודעים לעשות את זה. אז כן, אוטומציה או צמחים שהם יותר ידידותיים למגדל, זה הכיוונים שאנחנו עובדים לגמרי, כן.
ועמידות למזיקים זה משהו שקודם כל צריך להתמדד עם מזיקים קיימים כי רוצים לרסס פחות?
קודם כל זה נכון, לרסס או בעצם או שהם חומרים שעובדים מולם, אבל גם קשור גם לך, וזה קשור גם להתחממות הגלובלית. זאת אומרת, יש היום אנחנו רואים נדידה של מזיקים או מחלות, מאזורים שהיו רגילים, האזורים הולכים ומשתנים, בחרקים או המזיקים עובדים, נודדים לאותה אזורים, אז פתאום המגדל הוא הצמח שידע לגדול באותה אזור, הוא לא יכול להתמודד מולם, צריך לפתח עכשיו זנים עמידים לאותם אוכלוסייה החדשה שהופיעה באזורים. זאת אומרת, הנושא של התחממות יש לו את הממד הישיר על הצמח, אבל גם על המיקרו-אקלים, שזה כל החרקים וכל המזיקים, שגם שם אנחנו רואים תנודה ושינויים.
ואתה יכול לתת לנו דוגמאות לזנים חדשים או דברים ספציפיים שעכשיו אתה אומר, הנה זה הולך לקרות, או שאתם עובדים על זה, או שזה קרה?
תראה, קודם כל, לא יודע אם אתה מודע, לפני 10 שנים התפרץ באזור שלנו, הים התיכון בישראל, וירוס חדש בעגבניות, וירוס מאוד תוקפני, מאוד דומה לקורונה, כאילו עם הדבקה מאוד מהירה, ונזק מאוד חזק על הצמח, מוטציות, ואנחנו היום בעצם אחרי 8 שנים של עבודה באמת ביגד ויום בדיקה, כבר השקנו זנים בארץ, זנים שיכולים למודד מול המחלה הזאת, היום אפשר למגדל לגדל זנים ולחזור לאורך המחזור שהיה לגידול ולהניב את הפירות שהניב והאיכות של הפירות שבשנים האחרונות היה מאוד קשה. וכן, זה דוגמה ספציפי של התמודדות עם אתגר שמופיע. ושנית, גם אנחנו יש לנו כבר זנים שיודעים להתמודד בתנאים חמים יותר, אמנם לא תאי קניצון של 50 מעלות, אבל אנחנו יודעים היום לתת זנים שיודעים באמת להניב גם בתנאי חום שלפני 10-15 שנים לא היו.
וכמו שאמרת, עובדים עם 140 מדינות, כן. באמת באמת העתיד שלנו פה תמון בטכנולוגיה, בחדשנות, וחדשנות זה לא רק הטק המסורתי, גם מה שאתם עושים זה טק, זה גם מתחבר לציונות, אתם מרגישים את זה, שזה משהו שגם מתחבר למה שנקרא לקרקע ולציונות של פעם?
קודם כל, כן, מי שעוסק בחקלאות בכל תחום שהוא, יש את התשוקה ואת באמת את המעגל הקרקע, זה, בלי זה אי אפשר. כל פעם, זה תהליכים ארוכים, ולפעמים די מתסכלים, אז רואים תוצאות. והציונות לגמרי, כאילו ישראל ידועה, גדול מעצמה חקלאית, ואנחנו במסגרת תעשיית הזרעים אוכלים מזה, ואנחנו, השם של ישראל בתעשיות הזרעים הוא מוכר, הוא מוערך, ובהחלט זה נתן לנו באמת הגאווה הישראלית, לדעת שאנחנו גם תורמים למדינות אחרות, והם מעריכים את זה, וזה נותן שישהו באמת איזשהו רוח חיובית, ובמסגרת בתקופה האחרונה שישראל הושמצה, שאתה פוגש חקלאים בכל העולם, כאילו מאוד מעריכים את ישראל, מאוד מודעים לתרומה לישראל, זאת אומרת, אנחנו כן מרגישים שיש לנו איזו תרומה לציונות ולמדינת ישראל.
תרשה לי להגיד שאתם כנראה תורמים יותר מאשר הרבה מאוד מאמצי הסברה ישנים, כי בסוף יצטרכו אותנו רק למה שאנחנו תורמים, וככה יסתכלו עלינו. שאלה לסיום, בסוף מהנדסים וזרעים זה משהו שמיד מתקשר להנדסה גנטית של גידולים. עד כמה זה צריך להפריע לנו? מתי זה בסדר? מתי זה לא בסדר?
קודם כל זה לא אמור להפריע לנו, דבר ראשון.
עד למה זה מפריע? זה כאילו, למה בכלל עוסקים בזה? למה דנים בזה?
כי יש כל מיני מגמות, אנשים שעוד פעם, עם תיאוריות, קונספירציה נקרא לזה, אבל תכלס, אם אני נגיד נוקח גן מצמח פלפל, שאני אוכל פלפל, ממביד אותו לעגבנייה, כי אפשר להביד אותו בצורה טבעית. כאילו, מה זה מפריע? כאשר מצד שני, אני יכול למנוע למול, למשל, שימוש בכימיקלים, כי הגן הזה נותן לו עמידות נגד איזשהו פטריה. אז זה מפריע או זה מועיל? ברור שזה מועיל. אבל צריך להבין, צריך לצאת בסולה מתוסכלת, מבוקרת. אם עושים את זה נכון מבוקר, אין ממה לחשוש, לא צריך לחשוש, וזה רק עוזר במועיל. אבל רק מבחינת היום, חיבת הזה, אנחנו לא עוסקים בהנדסה גנטית בגלל כל ההתנגדויות האלה. אבל לשאלתך, אין מה לפחד, להפוך הוא. זה רק יקדם אותנו, ויאפשר לנו בעצם להניב יותר ריבול, להכיל יותר אוכלוסיות, לרסס פחות, רק יתרונות.
טוב, הציונות החדשה ישנה, אתם חברה מאוד מאוד ותיקה, גם חדשנות, לא רק סייבר. אלחנדרו שכמן, מנהל פורטפוליו גלובלי בחברת הזרע סידס, תודה רבה לשיחה, אבל פועלכם.
תודה, תודה, ולהשתמע.
הנה שיר שאנחנו נדבר על... על השם של השיר הזה דווקא. ג'וזי סטילי דן. כן, זה ג'וזי של סטילי דן, וג'וזי זה לא רק שם השיר, ולא רק ג'וזי קאץ, זה גם מיזם מאוד מאוד מעניין בתחום המוזיקה והאזנה. בוקר טוב לשרון מולדבי, שותף מייסד ומנכ"ל ג'וזי מיוזיק.
בוקר טוב, יורם.
נזכיר גם שהיית עורך מוזיקלי בתוכניות שונות, וכמובן להקת גן חיות וקריירת סולו, ואתה גם סופר כי כתבת ספר.
הכל נכון, לא הייתי קורא לעצמי סופר רק בגלל שכתבתי ספר, אבל זה נכון שהייתי מוזיקאי ועורך מוזיקה ומגיש מוזיקה ודי-ג'יי והרבה דברים סביב מוזיקה.
כן, אז בכל זאת, תכף קצת מעניין אותי איך התגלגלת לעולם של יזם טכנולוגיה, וגילוי נאות, אנחנו מכירים כמה שנים מהתחום הזה של טכנולוגיה ומוזיקה, אז אתה באמת מהאנשים שמאמין בזה בתשוקה. תספר לנו את ג'וזי.
ג'וזי היא פלטפורמה ראשונה מסוגה, שאנחנו מתחילים בישראל, אבל ראינו שזה יהיה כמובן גלובלי, וראינו לחבר בין מצד אחד אוהבי מוזיקה, ומצד שני משפיעני מוזיקה. זה יכול להיות מוזיקאים, זה יכול להיות אנשי תרבות. היום למשל יש לנו בארץ 30 ומשהו עוצרים, שביניהם יואב קוטנר וטל פרידמן ועידן אלתרמן, ושענן סטריט מהדג נחש, וחמי רודנר ורענן שקד ורן צור, ואורי מסגב, ושרון קנטור, ואתי רומנו, עיניו שיף, ועוד ועוד רבים ומצוינים. ואנחנו חושבים שרצוי וכדאי לחזור למצב שבו אנחנו מקבלים המלצות מוזיקה מבני אדם, ולא מאלגוריתמים אנונימיים של תאגידים. ולא סתם בני אדם, אלא לא סתם אנשים שיש להם שם וגם פנים, אלא אנשים שאנחנו באמת לא אוהבים אותם, או מסקרנים אותנו, או אנחנו רוצים לדעת על מה יש להם להמליץ.
או אתה, או הטעם שלנו, כן. אז בעצם, אם פעם בשנות ה... נקרא לזה כבר 30 שנה, אפילו יותר, אם הייתי קורא המלצות שלך, או אם היום אני קורא בעיתונים, כן, יש עוד דבר כזה, אני קורא המלצות של עיניו שיף, אז בעצם פה אתה אומר, אני מקבל את ההמלצה החמה באפליקציה של מה לשמוע.
נכון, אז קודם כל, אני פחות אוהב את ההסתכלות לאחור, אני רוצה להסתכל קדימה ולהגיד שאנחנו כרגע, כולם יודעים שהסטרימינג של מוזיקה הולך לעבור עוד אבולוציות. צריך לשנות כל מיני דברים במודלים הכלכליים, בנגישויות, ואנחנו חושבים שחלק מהאבולוציה הבאה צריכה להיות גם שעוד פעם, שאנשים שמה שמעניין אותם ושהתשוקה שלהם זה לגלות מוזיקה חדשה, דרך אגב, זה יכול להיות מוזיקה חדשה מהיום, או משהו מלפני 50 שנה שאתה לא מכיר. אבל לעשות את החיבור הזה ובאמת להגליק אותך, זה דבר שהסטרימרים הקיימים, זה החלק לטעמי הפחות חזק של העבודה המצוינת שהם עושים.
כי זה אלגוריתם שמבוסס די על מה שאני שומע, נכון?
נכון, או נגיד את זה ככה, יש לנו היום את כל ההיסטוריה של המוזיקה בכף היד, וזה דבר מעולה כי זה נגיש. עכשיו, אם אתה יודע מה אתה רוצה לשמוע מראש, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, אמזון, עושים לך שירות מושלם, אתה פשוט הולך ואוסף את זה. אם אתה רוצה המלצה חדשה, מה שהם נותנים לך זה פחות או יותר מה שנקרא more of the same. אבל אם נניח אני מנסה להיזכר בדברים שהעיפו לי את המוח, אתה יודע, כשהייתי טינג'ר או בשנות ה-20 שלי או ה-30 שלי, אז זה כבר פחות טוב, כי הסיכוי שיפתיע אותנו בוואו, הרגע הזה שאתה שומע משהו שבאמת, אתה יודע, מדליק אותך ומחדש לך משהו בעולם, זה פחות עובד על זה. אנחנו מתיימרים לעשות את זה, וזה גם לא אנחנו, זה אנחנו אומרים, בואו נחבר אותך, אוהב המוזיקה, לאנשים שזאת המומחיות שלהם, שזה הטעם שלהם. דרך אגב, גם אנחנו בקרוב, ממש בשבוע הבא, נאפשר, היום אפשר, דרך אגב, למצוא אותנו בווב ולהוריד אותנו בחנויות האפליקציות.
מה כותבים? ג'וזי באנגלית?
J-O-S-I-E. אפשר אפילו גם להתחיל לחפש ג'וזי בעברית, ופשוט להוריד. ומהשבוע הבא, ממש, אנחנו נפתח את האפשרות שלא רק העוצרים שלנו ימליצו, אלא כל משתמש בעצם יוכל להמליץ, יוכל לצבור לעצמו עוקבים, ואז בעתיד, אם יהיו לו מספיק עוקבים, גם אפשר להרוויח מזה כסף, כי אנחנו מתכוונים לסגור את זה לתשלום, יהיו דמי מנוי, אם תרצה לעקוב נניח אחרי, מי לא הזכרתי, אז נניח אחרי גלית אופר או מיכל אסולין, או ערן צור, אז תצטרך לשלם, ואם לא תשלם תחשף לפרסומות. והרעיון שלנו שגם השמות הידועים ומוכרים, וגם אנשים שיבנו את עצמם בפלטפורמה שלנו, כי אנחנו רוצים לגלות את הקוטנר הבא או את מיכל אסולין הבא, יוכלו להרוויח מזה.
אז אדם שיבנה את עצמו בעצם יקבל חלק בחזרה מפועלו בעצם. אני חושב שאצל רוב האנשים, בטח חובבי מוזיקה, יש להם את הצורך תמיד להמליץ ולשתף ולהגיד, תשמעו, אתם חייבים לשמוע את הדבר הבא, זה קורה לנו הרבה. כל אחד רוצה להיות די-ג'יי וכל אחד רוצה להיות עורך מוזיקלי, אני חושב.
אני נוטה להסכים איתך, כי עשינו מפגש עם משתמשים לקראת הפתיחה הזאת של אפשרות של כל אחד, ו... הייתה יענות נהדרת, והרבה אנשים כבר לוחצים, נו, מתי זה קורה. הדבר שכרגע, למשל, אם אתה עושה פלייליסט לחברים שלך, נניח בספוטיפיי, ויש לך הרבה חברים, והרבה מאוד אנשים שומעים את זה, אז מי שמרוויח זה ספוטיפיי. וברשתות חברתיות, מתעדפים, נניח, פחות דברים שהם, הליבה שלהם זה מוזיקה, ויותר נניח יאהבו עם מוזיקאי או מוזיקאית, ישימו תמונה עם בן או בת הזוג שלהם, או עם בעל החיים שלהם, או את עצמם מבלים. אנחנו מוקדשים רק למוזיקה. אתה יכול לכתוב על מוזיקה ופוליטיקה, מוזיקה וכדורגל, מוזיקה ואוכל, אבל הליבה אצלנו, אתה חייב שיהיה משהו להמליץ לאוזניים, ואתה חייב גם להסביר למה. אז זה מאוד מאוד פתוח, ולאנשים שאוהבים מוזיקה, עוד פעם, זאת התקווה שלנו, והיות ויש לנו כבר למעלה, רק ישקנו לפני חודש, ויש לנו כבר יותר מ-6,000 משתמשים רשומים בארץ, אז אנחנו מקווים שזה באמת עונה על צורך אמיתי של אנשים
שרק,
להתרגש ממוזיקה חדשה.
אנשים צריכים להסביר, צריך להסביר לאנשים שהיום עולים באפל, ספוטיפיי, יוטיוב ושאר פלטפורמות המוזיקה בעולם, משהו כמו 100,000 שירים ביום.
נכון, בגלל ה-AI גם זה עוד יותר מועץ.
ו-100,000 שירים אומר שלא משנה מה, בסוף יש פה חווית ענקית ומישהו צריך לדלות לי כל פעם ולהגיד, היי, שים לב. אני זוכר, אתה יודע, זוכר את התוכנית עד פופ, שאני הכרתי את להקת דדה מההמלצה של אהוד מנור.
בדיוק. אז זה בערך הרעיון, ותראה גם בקרוב, הרי אנחנו נצטרך להתחרות בזה שיהיו גם אבטרים שהמליצו לך. כי למשל, אחד הרעיונות שאנחנו שמענו זה, למה לנו לתת ליואב קוטנר לעבוד על המלצות, או לטל פרידמן, תעשו ב-AI, בוט שדומה להם, סוכן שלהם, והוא יבחר את ההמלצות, אבל הרעיון אצלנו, אנחנו משתמשים ב-AI, השתמשנו כמובן, זה נפלא בשביל לבנות יותר מהר ויותר בזול, נשתמש ב-AI כדי לחבר, אני סתם אתן דוגמה, אם יש לנו דקה.
כן, כן.
נניח שענן סטריט, זה ברור שאם אתה במדינת ישראל ואתה אוהב היפ-הופ, למרות שהוא ממליץ גם על הרבה דברים אחרים, שווה לך לעקוב אחרי שענן סטריט.
כן.
אבל אם אתה לא גר בתל אביב או בפתח תקווה, אלא בבואנוס איירס או בסאול, אין לך מושג מזה שאנן סריט, לא שמעת על הדג נחש מעולם. אנחנו רוצים באמצעות AI לחבר אנשים שאוהבים היפ-הופ בכל מקום עם ממליצי היפ-הופ טובים שנמצאים בכל מקום. וככה לטוות את הרשת הזאת.
תשמע, זה נפלא. ממש בקצרה, איך בסוף התחברת לטק? אתה בסוף, אתה יודע, ציינתי את עברך, אתה יכולת להיות, אתה יודע, עכשיו בתוך חדרי הפקה, או לעשות מופע קאמבק לגן חיות.
אני לצערי, ממש לפני 10 שנים, התגלה לי דבר שנקרא חלשות פרמננטית במיתרי הקול. שהדבר החיובי בזה זה שזה לא גידול, זה לא יבלת, וזה חס וחלילה לא סרטן ולא צריך ניתוח. אבל זה אומר שאני מצטרד באופן רנדומלי, ואני גם לא יכול לפגוע בטון, בפיץ'. וכל הטיפולים שניסיתי לא עזרו, ולמזלי הגדול, ממש בחודשים של הטיפולים, קיבלתי הצעה להצטרף לחברת מיוזיק טק ישראלית מדהימה, בשם Waves Audio, שגם אתה מכיר, שהם עדיין מובילי השוק בעולם, הם מייצרי מעבדי הצליל הדיגיטלי המובילים בעולם, זכו אפילו בגרמי לפני כמה שנים על התרומה שלהם לתעשיית המוזיקה. אז היה לי מזל בגיל 50 פשוט לקבל בית ספר למה זה טכנולוגיה, מה זה הייטק, קצת גם על הביזנס של זה. הם היו מנטורים וחברים עד היום, ואני מקווה גם לשתף איתם פעולה בעתיד. אז ככה עברתי ממוזיקה אם תרצה מיוזיק טק.
כן, אז החיבור נהדר, ואיזה כיף לנו שיש לנו את כל המוזיקה בכף היד.
נכון,
ועדיין,
זה ברור.
ועדיין השפע נכון. הזה יוצר בסוף משהו שצריך להתמקד בו. אני מכיר את זה בהרבה מקומות אחרים שעסקתי בעבר, אפילו בהמלצות לסרטים במקום קודם שעבדתי בו, היה צריך לתת שמות של ממליצים ספציפיים. אתה רוצה לראות סרטים שממליץ דובדבני, ואנשים חיפשו את, את האדם שעומד מאחורי.
זה מורה דרך. כן? אתה רוצה לצאת למסע מוזיקלי ל-X, אנחנו ניתן לך את מורת הדרך או מורה הדרך הכי טובים שיש, שיקחו אותך לשם. גם תגיע לאן שאתה רוצה, וגם הלוואי שתראה גם קצת נופים ומראות וחוויות חדשות שלא ידעת עליהם. זה הסיפור.
טוב, איזה חיים נפלאים, כמו שכתב פעם המשורר. אתה מרשה לי להיפרד בשיר הזה?
בהחלט. חבל רק שהמשפט האחרון שם בשיר יותר רלוונטי היום ממה שהוא היה אז.
לא, תשמע, קודם כל כולם הולכים אל הים.
נכון, ואומר, כולם שונאים את כולם והולכים ביחד אל הים.
כן, אבל שר השיר הוא אופטימי לגמרי, וזה גם לקחת את ה... את הדברים שלו.
נכון. אז נקווה לאופטימיות ולהוריד כמה שיותר את השנאה. ואגב, ג'וזי, רק בשביל לחבר את זה, אז אנחנו יודעים שאין כמו מוזיקה לחבר בין אנשים מדתות ותרבויות, נכון. ועמים שונים ויבשות שונות. אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות, להיות בני אדם שמחברים בני אדם באמצעות מוזיקה. זה הרעיון.
שרון מולדבי, שותף ומייסד ומנכ"ל ג'וזי מוזיקה, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה לך, יורם, שבת שלום.
תקשיבו למילים, זה שיר אופטימי, לא יעזור שום דבר, אני אוהב אותו.
חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
יש סיכוי שנחשפתם לתשדירים של הביטוח הלאומי עם לרית בלבן, מזמינים אותנו לפנות אליהם. כשרשות או גוף שנותן שירות מזמין לפנות, זה כבר מעלה שאלות, זה קודם כל איזה כיף, מישהו רוצה שאני אפנה אליו? בוקר טוב לעורך דין עמוס כהן, בעלים שותף במשרד מרקמן תומשין, וגם מנחה יחד עם עורך דין תומשין את התוכנית כבוד העוד ברדיוס 100. בוקר טוב.
היי, בוקר אור, בוקר טוב.
טוב, אתה האיש הנכון לשאול אותו, איזה כיף, מזמינים אותי לפנות.
כן.
מה, למה רוצים שאני אפנה?
לא, קודם כל, אני חושב שהקמפיין הוא גם מצוין, הבחירה בלירית, אתה יודע, זה דמות מאוד עממית, נומי כפית, וזה באמת, ביטוח מזה מותג כבד, וככה מנסים לפשט, ובאמת להוריד את החרדה, את המתח, את ה... אפשר להגיד את הבירוקרטיה, ולכן אני חושב שכן, זה נכון שביטוח לאומי מעלה את המודעות לאנשים, להבין שלא צריך רק להגיע לסניפים, להבין שבעצם... במקום מה שנקרא לקחת את עצמך ולבזבז מהזמן, אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים פשוטים דרך האתר, פנייה בצ'אט, כל מיני דברים כאלה. כאן, כאן אין את הבעיה.
אוקיי, וכמו שציינת, זה גם נעשה חכם, יפה.
נכון.
כן.
ובעצם מה שאני מסתכל, אולי קצת בעין טיפה ביקורתית, זה הבעיה היא שהגישה היא פסיבית. זאת אומרת, אנחנו מצפים, לפחות הרבה אנשים, ש... תהיה איזושהי גישה אקטיבית שביטוח לאומי יבוא ויגיד, עכשיו תפנה. זאת אומרת, זה שיש הרבה דרכים להגיע לביטוח לאומי זה מצוין, אבל הבן אדם הקטן צריך לדעת מתי הוא צריך לגשת, על איזה דברים, איזה זכויות מגיעות לו, ושם אני חושב שהם קצת מפספסים. בסופו של דבר, הבן אדם צריך לא רק לדעת להיכנס למונית ולצטוע לביטוח לאומי, אלא גם שיהיה לו את התמרור העצור הזה שיגיד לו, תקשיב, עכשיו תפנה לביטוח לאומי. וכאן, אם ככה אפשר לתת כמה דוגמאות למצבים שבאמת אנשים לא יודעים את הזכויות שלהם.
כן, בשמחה.
אז אם ככה נסתכל, לדוגמה, אדם עם התקף לב. אדם חווה התקף לב, זה נשמע, אתה יודע, נוראי.
כן.
אבל מה עושים עם הדבר הזה? זאת אומרת, אוקיי, יש לי התקף לב. יכול להיות שגם, אתה יודע, יש רישומים בבית חולים שבן אדם עבר התקף לב. ופה, לדוגמה, התקף לב יכול להיות במצבים מסוימים. אם היה איזשהו אירוע קודם בעבודה, איזה אירוע חריג, יום יומיים לפני, זה יכול להיות מוכר כפגיעה בעבודה. אולי הבן אדם עם התקף הלב גם לא עובד, מפספס ימי עבודה, אז אולי מגיע לאובדן כושר עבודה, אולי קצבת נכות כללית. יש כל מיני דברים שאפשר לעשות עם כל מיני מצבים ומחלות. כמו שציין לי, התקף לב, זה יכול להיות אירוע מוחי, וזה יכול להיות גם בעיה נפשי, סטרס, חרדות, שנובעים או על רקע מלחמה, או על רקע עבודה. כל הדברים האלה, יש זכויות שאת זה לא מפרסמים. אם נסתכל, אתה יודע, 100% מהתביעות שלא מוגשות, נדחות. כי בעצם, אבל המצב שונה כשמגישים את התביעה. וכאן צריך את הדבר, אני אתן עוד דוגמה, בעצם אנחנו בעולם ה-AI, זאת אומרת, מעבר לזה, מעבר לפסיביות, היום גם אפשר לזום פניות, זאת אומרת שאפילו לא להגיד למבוטח, יש לך התקף לב, אתה לא עובד, תפנה אלינו, אלא ממש רואים בן אדם לא עובד, זאת אומרת, בן אדם עכשיו, מה שנקרא, לא מפריש יותר דמי ביטוח לאומי כשכיר, כעובד, אפשר לבוא ולפנות אליו במכתב, תשמע, אולי מגיע לך דמי אבטלה, אולי הבטחת הכנסה, אולי קצבאות שונות, זאת אומרת, אני חושב שאפשר לעשות יותר בהיבט הזה, ובכלל אני ממליץ לכל בן אדם שיש לו אולי מחלה או בעיה חדשה או בכלל שינוי סטטוס, גם האנשים שומעים אותנו, לפעול באופן אקטיבי, לחפש את הזכויות. יש את אתר כל זכות, כן, אתר מצוין, יש גם באתר הביטוח יש מידע, יש גם, אתה יודע, פרסומות בפייסבוק ומשרד עורכי דין, כל הדברים האלה צריכים לעורר את הבן אדם להבין בכל מחלה או בעיה, כמובן לבדוק ולהתייעץ, אפשר גם לצלצל, כמובן זה הכל נהדר.
אני כמי שמקשיב לתוכנית שלך ושל עורך דין תומשין, כבוד העוד, אז הנושאים הם רבים והם מאוד מאוד מורכבים. האם בסוף בעולם שבן אדם, אתה יודע, קצת עובד עם צ'אט GPT או מנועים חכמים אחרים, בסוף, אתה יודע, הוא באמת יקבל את ההמלצה איך לפעול, או שעדיין צריך ללכת לאנשי מקצוע?
כן, אז אני אגיד, אני במשרד אצלנו מנסה לעשות פרויקט AI, ובאמת אני כתבתי את כל התורה, נתתי, החלתי את ה-GPT בכפית, ממש באמת, והוא מפספס.
כן.
זאת אומרת, לא משנה מה, אני, כבן אדם, זה נראה מאוד יפה, זה כתוב מאוד יפה.
כן.
זה באמת, אתה נותן לו את הנתונים האישיים, והוא נותן לך כל מיני סוגים של זכויות, רק אחוז מאוד גדול מזה זה טעות. יכול שזה יגיע לשם, וזה יגיע לשם, כן? זאת אומרת, יש גם, אם מי שמכיר, יש גם כלי AI בכל זכות. אבל ניסיתי אותו, והוא נותן תשובות לא נכונות.
כן.
זאת אומרת, אין היום כרגע תחליף להתייעצות, או חקירה עצמית, מה שנקרא בנוגע לזכויות, אבל זה יהיה שם הדבר הזה של המודעות בהיבט הזה.
אני רוצה לחזור לביטוח הלאומי. בסוף, אתה יודע, אני נכנס לראש שלהם, כל גוף, בטח חברת ביטוח פרטית, וגם ביטוח לאומי לא רוצה להתנדב לשלם כסף. זה לא ב-DNA שלו, זה בסוף, יש גירעון גם ככה, נכון, בביטוח לאומי,
כן.
אני לא יודע מה יקרה בעוד 20 שנה, אולי פחות מזה. אז אין להם באמת מוטיבציה לבוא ולהגיד, אלה הזכויות שלך, בשביל זה יש ארגונים או עורכי דין או אנשים אחרים. כן, בבקשה.
אני יכול להגיד שמסתכלים אפילו על האתר של ביטוח לאומי, הרבה מאוד מהדברים שגם דיברנו עליהם כרגע, לא מופיעים שם. יש שם ממש זכויות שלמות של אנשים שלא קיימות באותו הביטוח הלאומי. אני גם פעם אחת עשיתי פנייה לביטוח לאומי ואמרתי להם, חבר'ה, תרשמו את הזכויות. את כל הזכויות, לא רק את חלקם. לא קיבלתי תשובה שהיא ככה תשמח אותנו. אז באמת אנחנו רואים פרסומות, זאת אומרת כתבות בתקשורת על הנושא של גירעון הביטוח הלאומי. יש גם היום חקיקות שמנסות להגביל את הייצוג של עורכי דין על ידי כל מיני הגבלות של שכר טרחה. נכון, זאת אומרת יש איזושהי סתירה בין הרצון להציג את הביטוח לאומי כאחד שעוזר, ובאמת צריך להגיד את זה, העובדים של ביטוח לאומי מצוינים ובאמת הם עושים טוב ואפשר לפנות ולשאול שאלות והם יענו, אבל עדיין יש איזושהי סתירה שעדיין יש להם את הנושא התקציבי שלא מאפשר להם לפתוח באמת את המעגל כמו שהיה אמור להיות במדינה שלנו, וחבל, זאת אומרת חבל, כי זה באמת לא מסובך, זה באמת לא מסובך. היה שנה שעברה פרסומות של, גם של ביטוח לאומי, שדיברו על רותי האחות שילדה אצטדיון שלם, ומשה הסולל כבישים שסלל את חצי מדינת ישראל, גם פרסומת של ביטוח לאומי, וגם שם, שוב, זה להגיד תודה לאנשים שאמרו, אבל אותה אחות, לא יודעת שהיא יכולה להיות מוכרת על דליות ברגליים. כן. אותה אחות לא יודעת זאת אומרת שיש לה זכויות נוספות. אותו סולל כבישים, אם יש לו סרטן האור, כן? הוא היה בשמש, אז מגיע לו להיות מוכר כנפגע בעבודה. אז שוב, זו אותה בעיה. זו אותה בעיה, אנחנו חוזרים על אותה בעיה.
ואנשים שידם לא משגת ללכת לעורכי דין, שתי שאלות, אחת, בסוף בסוף משלמים רק אחוז ממה שיפסק, ואז אולי בעצם כל אחד יכול לממן עורך דין, והשאלה השנייה היא, האם אין עורכי דין חינם, כמו שהיה פעם, כשאני הייתי סטודנט, התנדבתי בשירות חינם, סיוע משפטי אזרחי קראו לזה אז, במשרד המשפטים.
כן, דווקא בכיוון הזה שאתה מדבר, אני חושב שאנחנו במצב מצוין היום. זאת אומרת, יש גם יד מכוונת של ביטוח לאומי, שהם נותנים ייצוג, לפחות ייצוג ראשוני חינם, גם יש חוק שמקביל את שכר הטרחה לעורכי דין, ולכן אתה יודע שהמדינה קבעה כמה נכון וצריך לשלם, ואז התייצות עם עורך דין היא לא יותר מדי מקבילה, וגם אם ביטוח מדחה תביעה שלך, ואתה רוצה לפנות לבית הדין, אז יש סיוע משפטי, ובשונה מהסנגוריה, ששם יש מבחני הכנסות ודברים מאוד מסובכים כדי לקבל את הייצוג, בביטוח לאומי אתה זכאי לייצוג של עורך דין מטעם המדינה חינם. אתה יכול לבחור. כן? אבל יש לך המון איך לבחור את הבן אדם שיעזור לך, וגם אפשר, תשמע, במקרים ברורים, כן. אפשר גם לפנות לבד ולקבל, ביטוח לאומי בסופו של דבר נותן גם לאנשים שמגישים לבד ולא נזקקים תמיד לייעוץ של עורך דין.
טוב, אז לפחות אנחנו נפרגן על היוזמה ועל הטכנולוגיה שלהם. ציינת בצדק שהמודעות עדיין לא על הזכויות.
אני אשמח רק להגיד, אנחנו היום ככה בשעה 3 משדרים את התוכנית שלנו, וכל מי שרוצה לשאול שאלות, וכל מי שרוצה ככה להתייעץ ולנסות שנסייע לו, אז הטלפון שלנו באמת להשארת פרטים זה 03-79-22-450, אנחנו משודרים ב-100FM, אז מה שנקרא תישארו עד 3 איתנו וננסה לעזור.
ברור, יש נבחרים, יש קיקה סמואל עם חולם בספרדית, יש עורך דין עמוס כהן, בעלים שותף במשרד מרקמן תומשין, וגם מנחה התוכנית כבוד האות ברדיוס 100. תודה רבה על השיחה, על העצות. תודה רבה.
ביי ביי, שבת שלום, ביי.
הנה שיר שהוא היה שיר מחאה נגד נושא שלא ממש מדברים עליו, גם בימים שאנחנו משטחים לכאורה את עזה ודברים אחרים. פעם הטילו פצצות אטום על ערים. אינו לגי, נדבר על השיר הזה עוד מעט. כן, Orchestral Maneuvers in the Dark, Enola Gay, השדרים ברדיו ב-1980, כשהשיר הזה התחיל להיות משודר, קראו להם תימונים תזמורתיים בחשיכה, מסכנים השדרים של אז שהיו צריכים לתרגם שמות של להקות והרכבים ושירים אפילו. השיר הזה הוא שיר מחאה, או לפחות שיר ששואל שאלות על האם היה צריך להטיל את הפצצה, שתי פצצות שהוטלו על אזרחים בלבד בסוף מלחמת העולם השנייה ליפן. ושירי מחאה זה משהו שנראה כאילו קיים יותר פעם מאשר היום, אבל לצורך השאלה הזאת אנחנו מדברים עם מומחה שמבין בזה, נדב רביד, מנהל גלגלצ לשעבר, שהוא מרצה ודי-ג'יי ויועץ ומלווה אומנים וסטארט-אפים בתחום המוזיקה. בוקר טוב.
בוקר אור, יורם, מה שלומך?
מבלי שיש לך דוקטורט אני אגיד שאתה דוקטור מוזיקה.
תודה. לא יודע אם דוקטור, אבל זה משהו שאני אוהב להתעסק בו מעט שאני זוכר את עצמי.
זה העיסוק הכי מעניין שיכול להיות, יגידו לך מרבית האנשים, ובאמת באמת התחושה היא ששנות ה-80, ואני שואל כי אתה מעביר הרצאה גם בתחום הזה, ותכף נדבר גם על ההרצאה עצמה, שנות ה-80 הם באמת עשור של שירי מחאה גם?
לגמרי. אני חושב ששנות ה-80, חוץ מהעובדה שזה עשור שגדלתי בו כילד, ולכן הוא גם נכנס עמוק יותר ללב, אבל גם אובייקטיבית, מדובר בעשור שעשו לו הרבה עוול, כי מסתכלים רק על הצד החיצוני, וזה עשור שמתייגים אותו כעשור כזה מאוד פלסטי ואלקטרוני, כי היו גם הרבה התפתחויות טכנולוגיות בעשור הזה ששינו את המוזיקה.
כן.
אבל מבחינת עיסוק בתכנים, אני חושב שזה עשור שבו הייתה הכי הרבה מחאה במוזיקה, ולא רק באזורים מסוימים, אלא גם כמובן בשוליים, אבל גם ממש במיינסטרים. זה משהו ש... אתה ראית אומנים שמפוצצים אצטדיונים, וכולם מכירים אותם בכל העולם, והם מתעסקים בנושאים שהם כאילו נושאים לא נוחים. בין אם זה, כמו שדיברת על הפחד והחרדה מפצצה אטומית, שזה היה נושא מאוד 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 קריטי במוזיקה ובכלל, בתרבות בשנות ה-80, גם בסרטים ובספרים, וגם עיסוק ברעב באפריקה ובאפרטהייד בדרום אפריקה ובקפיטליזם של רייגן וטאצ'ר. זאת אומרת, זה משהו שהיה בכל מקום, וגם פוליטיקת זהויות. כלומר, היה לך את מדונה שהיא כאילו הייתה כוכבת ענקית, והביאה טיפול מאוד פוליטי במה המקום של האישה בעולם, או להקה כמו ברונסקי ביט שפתאום הנכיחה את זכויות ההומואים ב...
כן.
בתרבות המרכזית. אז כן, נגיד, זה היה סור מאוד מאוד דרמטי.
נגיד Small Town Boy של ברונסקי ביט למשל.
לגמרי, כן, כן.
באמת מעניין אם אנשים אז התעמקו במילים והבינו, אני לא יודע, ש-Midnight Oil, Beds are Burning, זה שיר מחאה על הפגיעה בוותיקים, האוסטרלים הוותיקים. בהרצאות שלך אתה רואה שאנשים מודעים, או שהם בעצם מגלים עולם שלם שאמרו, היי, אני מכיר את השיר, אבל לא ידעתי במה מדובר.
זה באמת אחד הסנטימנטים הכי שחוזרים על עצמם הכי הרבה אחרי הרצאות, שאנשים באים אליי ואומרים, לא, אני באמת הכרתי את השיר הזה, אבל אף פעם לא התעמקתי ולא הבנתי שהוא מדבר על פחד אתה יודע, מלחמת עולם גרעינית, למשל.
כן. השיר הזה למשל ששמענו, נולה גיי, שאני מכיר אותו היטב, אני זוכר את shouldn't have ever... have to end this way, okay? זה לא היה צריך לגמר ככה, אבל אחרי זה שם כל מיני דברים כמו is mother proud of little boy today, שזה גם שם הפצצה, וגם המטוס היה על שם האמא של הטייס, וכל מיני, אתה יודע, הפניות אפילו לשעה של נפילת הפצצה, כל מיני דברים מאוד מאוד מתוחכמים במילים.
כן.
עד שלא הייתי שומע הרצאה, לא הייתי יודע.
אז כן, יש המון המון שירים כאלה, אין עולה גזו, דוגמה יחסית מוקדמת, זה שיר מ-1980, כן. עד 1984 היו לך המון 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 שירים כאלה, כי גם באמת הייתה אז תקופה שהמלחמה קרה, לא יודע אם להגיד יותר התקררה או יותר התחממה, אבל היה שם מתח מאוד גדול בין ברית המועצות לארצות הברית, ובדיעבד היום אנחנו יודעים שהיו שם נקודות ב-1983 שממש כמעט פרצה מלחמת עולם שלישית. זאת אומרת, זה ממש היה קרוב ברמה של החלטה של בן אדם אם להודיע איזושהי הודעה, אם ללחוץ על איזשהו כפתור, והיינו ממש, המתח היה מאוד מאוד גדול, וזה חלחל לתרבות.
אותי למשל מאוד ידיג בתקופה האחרונה, ציינת שירים אנטי-אפרטייד, ואתה יודע, לשחרר את נלסון מנדלה היה שיר, וביקו של פיטר גבריאל, וגם אפילו היה שיר של I Ain't Gonna Play Sun City, שזה ממש החרמה של מקום.
נכון, אלה. שלושת השירים האלה באמת אני מדבר עליהם בהרצאה בחלק של דרום אפריקה.
היה לך איזה חשש שבעולם מישהו יכתוב עלינו שיר? אולי כתבו, וזה
כל,
פשוט לא נכנס לשום מקום.
קודם כל, יש קצת הזכורים פה ושם. אפשר כזה לשמוע בכל מיני שירים, מדברים על פלסטיין, מדברים על זה, אז כאילו זה קיים, אבל אני חושב שאנחנו ברגע תרבותי קצת אחר, כי היום פחות מקובל לכתוב שירים שאלה הנושאים שלהם בצורה מפורשת. זה כאילו לא נחשב קול. אז אתה כן יכול לראות אומנים נוקטים בעמדה בעמודי סושל שלהם וברעיונות או בהופעות, הם שמים אתה יודע, על המסכים מסרים פוליטיים שגם קשורים למצב בישראל, אבל זה פחות מגיע ממש לשירים, ואני חושב שזה קצת קורה כי אולי אומנים פחות מאמינים בכוח של המוזיקה עצמה לשנות, אולי בגלל שגם הרגע הזה הוא קצת יותר divisive, יותר, יש פחות קונצנזוס נגיד על דברים כפי שהיה בשנות ה-80.
כן.
אנחנו חיים בעידן יותר מקוטב, אז אני לא יודע, אלה חלק מהסיבות שאני חושב עליהם. אני חושב שגם ספציפית בשנות ה-80, עוד היה כזה משהו מאוד משמעותי במורשת של ה-60s, כי השנות ה-60 היו השנים של המוזיקה כמשהו שמחולל שינוי תרבותי, ובשנות ה-80 זה עדיין היה נחשב, וגם הרוק בשנות ה-80 עוד היה כאילו התנועה המוזיקלית המובילה. אז זה היה לא רק לגיטימי, זה גם היה חלק מהעניין שאם אתה מתעסק במוזיקה, אתה צריך להביע את העמדה שלך ולבחור מטרות טובות להילחם למענן.
אתה גם נוגע בהרצאה שלך במוזיקה ישראלית.
נכון.
מה סוג המחאה אצלנו, מה לעשות? אנחנו, חוץ משאר הדילמות של העולם, אנחנו מתמודדים פה עם מלחמות אמיתיות.
נכון, אז קודם כל בהרצאה עצמה זה חלק יחסית קטן, והבנתי שזה יצטרך להפוך להיות הרצאה שלמה בעתיד. אבל מה שרואים שבאמת בשנות ה-80, גם בגלל שבארץ פתאום ישראל נפתחה לעולם אחרי המהפך של 77 והשינויים, אתה יודע, במבנה הכלכלי, אז הרבה תרבות מערבית התחילה להיכנס לישראל כזה בלי להתנצל. וגם הרוק הפך להיות בשנות ה-80 המוזיקה נגיד הדומיננטית שקודמה ברדיו ובאמצעי התקשורת, ואתה רואה שהאומנים ישראלים אימצו לחלוטין את העמדה הזאת שאנחנו כאומנים צריכים להביע עמדה, זה לא איזה משהו שאתה צריך להתנצל, וזה מצד אחד. מצד שני, אתה רואה שהם באמת פחות מתייחסים לאירועים אוניברסליים כמו פחד ממלחמה קרה או הרעב באתיופיה, זה לא הנושאים שהעסיקו פה את המחאה, באמת הייתה מחאה שהיא הרבה יותר נוגעת במה שקורה בארץ, ומחאה מאוד גדולה, או הרבה שירים עסקו במלחמת לבנון,
כן.
גם אם בצורה לפעמים מרומזת, והרבה פעמים הביקורת היא לא הייתה ביקורת מפורשת, נגיד על הממשלה ועל הצבא, אלא יותר כאילו מלחמות זרה, ובואו נחזור הביתה של ירדן נערזי, זאת אומרת זה היה משהו קצת פחות בוטה. והנושא השני שהיה מאוד מאוד בולט היה המשבר הכלכלי, שמשם מכירים, אני חושב, כולם את מחכים למשיח, את איזו מדינה של אלי לוזון, אז כאילו כל השירים האלה היו מאוד מאוד בולטים וחלק מהשיח הכללי.
אני תוהה עד כמה האומנים היום, כבר אתה יודע, זה דובר, מפחדים, בסוף בסוף העיקר ההכנסה זה הופעות וקהל שבא להופעות ואירועים סגורים, עד כמה הם בכלל רוצים לנקוט עמדה, כי אפילו אז, תסתכל מלחמת לבנון, זה לא הייתה מלחמה שהיה קונסנזוס נגד המלחמה, חלק גדול מהעם, מהציבור, ראה בשיעה בלבנון איזה צורך, אפילו לצאת מלבנון לקח זמן עד שהבנו שצריך לעוף משם. אז היה זה אומץ אז של אומנים שאמרו לא אכפת לי, זה אני מאמין שלי, או שזה היה, אתה יודע, ואני מדבר על משינה, ואני מדבר על טיסלם שאתה מדבר עליהם ואחרים, ירדן ארזי, כן, שהייתה אומנית נכון, פופולרית.
גם אתניקס דיברו הרבה על מלחמת לבנון, יש הרבה מקרים כאלה, אבל אני חושב שהאווירה הזו הייתה אווירה הרבה יותר מאפשרת, הרבה יותר פתוחה, ולא הייתה, למרות שאני כן זוכר מקרים שאומנים היו מתבטאים והיו מצנזרים חלק מהשירים, אבל לא הייתה תחושה של סתימת פיות כמו שיש בימים האלה.
כן, למשל, אתה יודע, אני משדר מפעם לפעם את לבנון של Human League, שזה שיר מחאה, שיר שלא שמח על מה שעשינו בלבנון. שידרו את זה פה ברדיו.
נכון.
אף אחד לא היסס לשדר את זה, ואף אחד לא הרגיש לא נעים.
נכון, הייתה תחושה של, בסדר, פתיחו, מותר לדבר, מותר להגיד דברים, מותר להשמיע עמדות שאולי אתה לא תמיד מסכים איתן, וגם עוד לא הייתה אז תחושה שכמו לעולם נגדנו, אני חושב, זה התחיל קצת להשתנות סביב מלחמת לבנון, אבל זה לא היה ברמה כזאת, וזה לא היה מה שאנחנו מכירים היום.
ובאמת לגבי, הנה, אפילו רוני ידידי, השיירה עוברת, אני נזכר בשיר הזה גם כן, ששמענו את זה ברדיו ולא הבנו את המילים. למה אנחנו לא, בסוף כמאזינים, אתה יודע, המילים עוברות ליד האוזן. מישהו ישב, כתב שיר, שיר מחאה על לבנון ממש, ולא הבנו את זה. נשמע שיר שמח.
נכון, כי זה גם הכוח של אומנות, שלא תמיד אתה צריך לכתוב דברים בצורה מפורשת וללעוס לאנשים את הדברים, ולפעמים אנשים שומעים שיר ומפרשים אותו בדרכים אחרות ומבינים אותו בדרכים אחרות. הרבה דוגמאות כאלה, אתה יודע, גם אחד הדוגמה הקלאסית זה Born in the USA של ברוס ספרינגסטין, שזה שיר מחאה ממש מריר על חיילים שחזרו מווייטנאם ואיך התייחסו אליהם בארצות הברית, וזה הפך להיות מין שיר חגיגה פטריוטי של הרפובליקנים, וספרינגסטין בגלל השימוש הקלוקל שעשו בשיר הזה, זה הפך אותו להיות הרבה יותר מעורב פוליטי בהמשך, כי הוא הרגיש שהוא לא רוצה שישתמשו לרעה בשירים שלו, ופתאום הוא רוצה להיות יותר מודע ויותר מכיר, אז זה סיפור מאוד מעניין סביב השיר הזה למשל.
כן. אז אני חוזר לשיר חצבים פורחים של תיסלם, שאני מאוד אוהב את הסיפור מאחוריו, ואתה תספר את זה הרבה יותר טוב.
טוב, האמת שכל הסיפור, אני ממש ממליץ למי שלא שמע לשמוע את זה בפודקאסט, שיר אחד של התאגיד, יש שם פרק שלם על השיר הזה.
כן.
וזה שיר שבעצם נכתב כאיזושהי מחויבות כלכלית של תיסלם. הם עשו קמפיין ביחד עם בנק לאומי, שהייתה להם איזושהי תוכנית שנקראת חצב, ואז הם כתבו את השיר חצבים פורחים, אבל הם רצו להתייחס למלחמת לבנון, והם דיברו על חצבים שפורחים מול הכפר הירוק, מול בית העלמין שם. וזו הייתה ההתייחסות המאוד מעודנת שלהם למחאה נגד מלחמת לבנון, שאחר כך הם עשו שירי מחאה קצת יותר
פרצופה של המדינה ואחרים.
כן, כן, שיר יותר מפורש אחרי שהם פרקו והתאחדו, וזה כאילו היה שיר שהם חזרו יחד איתו כזה שוב להופיע ולהקליט.
הבנק לא הבין את הדואליות או שלא אכפת לו?
אני חושב שהבנק לא הבין.
זה
אין לי ספק שאם הם היו מבינים, הם לא היו נותנים לזה יד, אבל גם השיר היה להיט, הוא היה שיר טוב.
כן.
אז אתה יודע,
אגב, שיר שנולד מקמפיין פרסומת, והפך להיות שיר לגמרי ברדיו, אפילו לא היה חלק מאלבום, אם אני זוכר, והיה באמת באמת מילים מתוחכמות של יער ניצני והלחן של ירזר אשדוד. אז אנחנו ניפרד בשיר הזה, הבאת ממש ממש חשק לשמוע את ההרצאה.
אז יש הרצאה ביום שני, נדמה לי שזה יום שני, 22 בדצמבר, בקתדרה, מוזיאון ארץ ישראל. האמת שרוב הכרטיסים כבר נמכרו, אבל אפשר עוד למצוא כרטיסים בזום, מי שמעוניין.
האמת היא, מה מחפשים שרוצים לשמוע את ההרצאה? את השם שלך? נדב רביד?
כן, אפשר לכתוב קתדרה, מוזה, נדב רביד. אני מניח שאפשר להגיע.
או דוקטור מוזיקה, סדרת הרצאות, לא יודע לאן נגיע שם. בסוף הכל זה חיפושים, כמו שאתה יודע. אפשר למצוא הכל, זה תענוג. אז זו ההרצאה הקרובה, הנושא הוא מרתק, כל אחד רוצה להבין את מה שעומד מאחורי השירים, המילים, ההיסטוריה, זה צמא של ציבור מאוד גדול. נדב רביד, מנהל גלגלץ לשעבר, והיום גם מרצה ויועץ ודי-ג'יי והמון דברים אחרים, וגם בתחום הטק אני מכיר אותך. תודה רבה על פועלך, על שיחה.
תודה רבה יורם, שתהיה שבת שלום.
אז הנה חצבים פורחים, יער ניצני מילים, לחן של יזהר אשדוד, תיסלם. כן, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה. אנחנו נזכיר שמיד אחרינו הנבחרים עם יושב ראש מפלגת המילואימניקים, שר התקשורת לשעבר וסגן אלוף המילואים יועז הנדל, גם סגנית שר החוץ חברת הכנסת שרן השכל, ויושבת ראש סיעת יש עתיד, מרכזת האופוזיציה חברת הכנסת מירב בן ארי. טכנאי שידור גל ססטיאל, על הפקה פה איתנו אמילי חביב, במל וטרח על הפקה כל השבוע עידן ריבר, המוזיקה הנהדרת ששמעתם, בעריכת הלל אברמוביץ'. לפני שאנחנו נפרדים, נציין שהשבוע יום פטירתם גם של הגאון יצחק קלפטר וגם של הגאון יגאל בשן, שני אנשים שהיו אחראים לפסקול של המוזיקה שלנו, ורצה הגורל ובאמת עבדו ביחד בשיר שהמילים של יגאל בשן והלחן הוא של יצחק קלפטר, והשיר הזה נקרא שנינו ביחד. ועם השיר הזה באמת באמת ניפרד וניקח את המילים, ואפילו שאנחנו ביחד ולחוד, ביחד כאומה, כקולקטיב, ובעיקר המשפחה, החברים, תנו חיבוק, ניפרד בשיר הזה. אני יורם מוקדי, שנינו ביחד.